אנחנו באורות ישראל. מקורס סמך ג' נכון, זה פסקה ארוכה, קצת פסקה רע.
גענו כשאנו הורגים.
מה?
גענו כשאנו הורגים.
רק חזרה קצרה קצרה שהמשל של כנסת ישראל לבנה זה משל שאומר שכנסת ישראל זה הכוחות הרוחניים של כנסת ישראל, זה לא רק המצב הפוליטי שהוא, כולנו יודעים שלפעמים מתגדל, לפעמים הוא מתקטן. יש פה איזה תהליך כזה, שגם תהליך החיסרון, אנחנו יודעים שתהליך החיסרון הוא תהליך שבונה מופע חדש של הלבנה. וכשהלבנה מילואה, אז כל חני הקודש מלאים במילואם. ולפי מידיעת ירידת הפלאים של כנסת ישראל. אנחנו יכולים, תמיד יש לנקודה מזרית, תמיד יש אותו חלק מצוות של הוראה, נשאר בקרבה גם בזמן הירידה יותר שפילה. לירח אין דרך אגב. המשל הלבנה הוא משל חלקי. מה זה? אנחנו היום בערב נכנסים או מחר בו נכנסים בין המצרים, גם לנו יש רגעים מאוד מאוד מחרידים. יש נקודת אמת, נקודת האמת כמו החיים. החיים הם לא נמדדים לפי המילוא שלהם. פרושו דבר, אם מישהו במחלקת טיפול נמרץ ומנשים עם אותו, הוא חי, אז הוא חי. מי שמת אז הוא מת, זה בלתי הפיך, זה נגמר. אם הוא מת, הוא מת. פעם כנסת ישראל לא מתה, הירח נעלם לגמרי עד שנולד הירח חדש. יש 36 שעות, 48 שעות שבהם לא רואים את הירח בכלל, שאי אפשר לרדם את הירח. אבל יש איזו נקודה, יש חלק ניצות של הוראה, נשאר בקיבה בזמן הרידה אותו שפילה, ויכול להיות שעכשיו היא מתפקדת בקושי, הכל יצמח. אבל זה מעניק מבט אחר לגמרי על מושגי החיים, על המצוות, על התורה, על השמחה בתורה. על, 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 על איך מסתכלים מיראת שמיים, וכשעם ישראל שוקע, אז גם זה שוקע איתו, והוא נתן דוגמאות הרב שבמצוות המקדש המצוות להיות בארץ, זה ברור, אבל אין מצווה שהיא לא מקושרת לזה, נכון? המדרש, אז כמה תוסיף לי בטח, שיציב לך ציונים, שים לך תמרורים, שמה? איך לשון הספרי? אני לא זוכר איך לשון הספרי, אבל הספרי מדבר על תפילין ומזוזות. שגם תפילים ומזוזות, החיוב שלהם בחוץ לארץ הוא רק בגלל הציבו לך ציונים, שימו לך תמורים, רק בגלל שזה איכשהו יחבר אותנו לעתיד, זה חיוב דאורייתא. יש כאלה שגרסו אחרת בספרי, יש כאלה שלא יכלו לקלוט או לסבול את זה שאפילו תפילים ומזוזה זה רק בגלל הגעגוע לשיבה לארץ. לכן הם אמרו שהגרסה הייתה תף וו מם, היה תרומות ומעשרות. והמדפיסים פתחו את התרומות ומעשרות לתפילין ומזוזות. אבל אין אף גרסה כזאת. בדק מישהו בכתבי היד, בדפוסים העתיקים. לא היה תף ובמם. היה תפילין ומזוזות. שמעמיד את הכל בגלל כמו שהוא כתב. התרות אור מעבר הנדע והעתיד המזיר מרחוק. ואנו, אז אנחנו מגיעים עכשיו לפה. ואנו, כשאנו הורגים לאור מלא של הלך נפש. ויותנו קשורים לאמונה, ולכל דבר חוק ומשפט, הריינו מוכרחים לטפס ולעלות עד המקור שמשם ההורה המלאה נשאבת. בין מצד כישורנו לעבר, בין מצד יחוסנו לעתיד, ועל ידי כך נמצא גם כן מילוי נשמה בהווה. אז זה אותה הנקודה הקטנה הזאת. לפעמים, באיזה תקופה היסטורית אתה חי, זה לא כל כך תלוי בך. מתי נולדת? מה המצבה של הלאומיות הישראלית? זה ודאי שהרבה תלוי בך. אתה מתגייס, אתה חושב איך לעזור, איך לתת יד. אבל יש דברים שהם אובייקטיביים. אדם שנה לפני 500 שנה. הוא לא אחראי על זה שבית המקדש לא בנוי. הוא אחראי, נקרא את זה במידה מאוד מאוד מינימלית, על זה שבית המקדש לא בנוי. אז הוא חי בהווה. אז מה, נגזר על כל מי שחי בגלות שהוא יחיה כמו עכברים במאורות, שהוא יחיה את הקודש בצורה כל כך קטנה, מבחינה טכנית כן, זה ההבדל הגדול בין הקודש לבין מתמטיקה. מתמטיקה, מי שחי בימי הביניים, ידע מתמטיקה ברמה של ימי הביניים, ומי שחי בימי הביניים, ידע קודש ברמה של ימי הביניים. אבל ההבדל בין מתמטיקה לקודש, שלמתמטיקה אין נשמה, למתמטיקה אין חיים. והקודש הוא חי, הגילוי שלו, הגוף שלו, הפגישה, זה מה שאתה נפגש בפועל. יש דורות שקבלת הארי היא, אין אדם שלא יודע את רזה קבלת הארי, ויש דורות שזה נס שבכלל הופיע הארי, ויש אחד בדור שיודע את זה. איך אנחנו מתייחסים לתורה, לאמונה, לחידושי תורה, למצוות? לאורחות החיים של הקודש, לאמונה על כל דבר חוק המשפט, לתקנות, לסייגים וגזירות. זה תלוי באמת במצב של כנסת ישראל, זה תלוי באמת איך כמה המשרד הזה חי בכל עוצמתו. ככל שהוא חי יותר, אז הכל הרבה יותר נעים ומשכנע ומחובר, וקל הרבה יותר. אז מה נגזרה? גזרה על כל אותם דורות שהלבנה נראתה בהם בצורה מאוד מאוד חלקית. נגזר שהם מנותקים? ממש לא. הרב מדבר על ההווה. אנו, כשאנו אורגים לאור מלא של הלך נפש, אור מלא, כל מה תזכירו, אור מלא, גילוי מלא, הופעה מלאה של הלך נפש, אנחנו אורגים לזה, אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, זה לא כך חשוב באיזה נקודה היסטורית אתה נמצא, מה המצב, אבל את העריגה, את הגעגוע, זה מה שאנחנו באמת, מי אתה באמת, כמה אתה מתגעגע לאלוקים. ולא רק להתגעגע לאלוקים בתור סיפור, מתגעגעים לאור מלא של הלך נפש, שהתורה תהיה הלך נפש, שהתורה תהיה חיים, שזה יהיה פשט החיים שלנו. עצם הגעגוע שלנו, געגוע שהוא לא ברמת הדיבורים, לא שמישהו אומר יפה תהילים, ביותנו קשורים לאמונה או לכל דבר חוק ומשפט. אנחנו מממשים את זה. כל דבר, הדגש הוא על כל דבר, חוק זה דברים שאתה מבין את ההיגיון שבהם, ומשפט זה בדיוק הפוך. משפט זה משפטים, דברים שאתה מבין את ההיגיון שבהם, כמו בבקר במציאה פרש משפטי, וחוק זה חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, זה פרה אדומה. אנחנו לא מתנים את התורה בכמה אנחנו מתחברים אליה, בכמה היא מדברת אלינו. אנחנו קשורים, קשורים זה שום דבר לא יפריד אותנו, שום דבר לא יחתוך אותנו. הרי אנחנו מוכרחים לטפס ולעלות. זה ביטוי מהמשנה בעירובין, נכון? האדם שרוצה לשתות ברשות רבים, אז הוא מטפס ועולה, נכנס לתוך הבור, הוא לא יכול להעביר משבת, מהבור של רשות היחיד לרשות הרבים. מוכרחים לטפס ולעלות עד המקור, שמשם ההוראה המלאה נשאבת בין מצד כישורנו לעבר, בין מצד יחוסנו לעתיד. מוכרחים לטפס ולעלות, זה עבודה שנתבעת מאיתנו, מלחמה, עד המקור שמשם ההוראה נשאבת. מה זה המקור מה המקור שההוראה נשאבת משם? אז הוא כבר אמר, שתי מקורות. והנקודה הזאת מקבלת זיו של התרות אור מהעבר הנהדר, והעתיד המזהיר מרחוק. זאת אומרת, זו מלחמה כזאת שאנחנו בהווה, אנחנו בתוך המציאות המסובכת והבעייתית. למה אני מסובכת והבעייתית? יש לנו מציאות נפלאה, אבל הרב כותב את זה לכל הדרגות. חוץ מזה, אנחנו עוד לא נביאים, לכן יש לנו מציאות בעייתית. מוכרחים לטפס ולעלות, זה עבודה בחירית שלנו. לטפס ולעלות זה ביטוי ציורי כזה, נכון? רק כמו טיפוס צוקים, שאתה מחפש את מגשש עם היד, איפה יש את הבליטת צלע הבאה ומושך את עצמך עוד, ואז עוד את איפה רגל לדחוף. זה משהו כזה נראה מאוד מפחיד, בדמיון שלי לפחות. מאוד מפחיד, מאוד מייגע, דורש המון אנרגיה ומקצועיות. אנחנו צריכים לתת את הנשמה, לתת את הלב, למה? לטפס ולעלות עד המקור. אולי זה לטפס ולרדת. עד המקור שמשם ההוראה המלאה נשאבת. המקור זה פתח המעיין, בדברי הרב תמיד. מאיפה ההוראה המלאה נשאבת? אני חושב משם, מה שאומר בשורות הקודמות. מצד כישורנו עליו, מצד יחסנו לעתיד. איך אנחנו מטפסים ועולים עד המקור הזה? אנחנו עסוקים בעבר, אנחנו לומדים את העבר. בשמה יש לנו תנך, בשמה יש לנו סיפורים על רבי חיים מנדוסה. בשישי מעניין לפני השינה. בשמה יש לנו אבות ואימהות, בשמה יש לנו את השופטים. שיהיה לנו תרבות יהודית. מטפס ועלות עד המקור, הם המקור, הם הפתח של המעיין, המעיין הוא הקדושה האלוקית האינסופית, איך אנחנו נפגשים בהם? בתנך ובחזן. אנחנו נלחמים ונלחמים ועמלים לברר אותם, להיפגש איתם. ברמה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר מהירה, הרבה יותר אצילית. ואותו דבר העתיד. ככל שננסה לברר את העתיד, ככל שננסה להבין את העתיד, אנחנו יודעים שגם העבר וגם העתיד גדולים איתנו לאלה ולאלה ולאלה. אבל אנחנו לא נשארים פה מחכים שהמים יבואו אלינו. לטפס ולעלות, זה, אני חושב שזה הביטוי עצמו. הוא יורד לתוך הבאר כדי, הוא לא מחכה, הוא לא שואף מים שהמים יבואו אליו. הוא, טוב, שם זה מגיע לחוד שבת, אין ברירה. הוא נכנס פנימה. כדי לחיות ההווה בגדול, אתה חייב להיות עסוק בהרבה אנרגיה, בהתלהבות, בהתמסרות, בעבר ובעתיד. למדוד את ההווה נכון זה רק כדי לזכור שאנחנו, השליחות שלנו זה להיות כולנו אברהם אבינו, כולנו שרה אמנו, כולנו אבות הקדושים. שלא לדבר על משה ודוד ושלמה ומלכות ומקדש. ככה חיים את ההווה. ככה חיים את ההווה. מי שהורג לאור מלא איך נפש, אז הרבה מעבר לקשורים לאמונה או כל דרך חוק המשפט. זה ברור שאתה בלי להיות קשור לכל דרך חוק המשפט, בלי להיות יהודי של שולחן אור, בלי להיות אוהב או מקפיד על הלכה, אז אין מה לדבר שלא תוכל. אבל ככה אנחנו יכולים לחיות גם, אז הפסקה מתחילה בזה שכנסת ישראל של הלבנה, נכון. אבל ההבדל הקטן בין הלבנה לבין כנסת ישראל, שהלבנה היא דבר גשמי, היא משל, היא חוקים פיזיקליים, אסטרונומיים, של אור, של פגיעת קרני אור, זה משל מאוד מאוד מוצלח, מאוד מאוד דומה. אבל יש הבדל גדול, ההבדל הגדול שהוא אמרנו שני הבדלים גדולים, הבדל גדול שכנסת ישראל לעולם לא נעלמת כליל. תמיד נשאר בנו משהו, מזערי מאוד הוא, אבל תמיד נשאר משהו. לעומת הלבנה שהיא נעלמת כליל, וההבדל הזה הוא ביטוי לעוד הבדל, הביטוי אבל עוד הבדל, זה שהיא לא מתה אף פעם, זאת אומרת שבכל רגע ורגע מחייה, גם ברגעים יותר דלים, אלה שנראים לך יותר דלים, אלה שנראים לך יותר עלובים, אלה רגעים שנראים לך כאילו אתה לא מקביל כמעט אור, זה מבחינת הבפועל, המעשה ממש. אבל אנחנו יכולים גם בתוך ההווה הזה להיות שייכים סבולית, נשמתית. אמרתי לכם, זה כמו הגוסס הזה. הגוסס זה כבר עבור, זה מישהו פצוע מאוד מאוד קשה. הוא יצא מזה, יעבור חודש, יעבור שנתיים, ישקמו אותו. הוא יחזור להיות בגלל כוחתיו ומלוא עצמותיו ומלוא הכישרונות שלו, ואפילו יוסיף הרבה דעת בזכות החוויה הקשה שהוא עבר. זה לא זה מה יש, ואם זה נסתבר. אנחנו שוקקים משהו אחר לגמרי. אם הפצוע הזה בבית חולים, אני לא יודע אם יעזור שתזכור איזה גיבור היה ויגידו לך איזה גיבור הוא יהיה פעם. אולי כן, נתת לך מוטיבציה, אבל פה זה באמת הופעת חיים, והופעת חיים סגולית, רוחנית. אז אשרי מי שמטפס וחי ומתאמץ, וככל שהוא מתאמץ יותר, אז הוא נשאר בהווה מהפירוש. אבל הוא מקבל הרבה יותר כוח. הוא שייך לדור שלו, הוא שייך לדור שלו, הוא לא שייך לדור שלו. כל המתעבר לירושלים זוכה ורואה. בבניינה, אתם יודעים שבפועל היו הרבה אנשים במהלך 2000 השנים שהתאבלו על ירושלים. טכנית הם לא ראו. ארכיטקטונית הם לא ראו את ירושלים בבניינה. וכל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כך הגמר אומר. זה לא בתכל, זה בכאילו, אבל כאילו הזה שהוא בתוך נקודות זמן מאוד בעתיות, בתוך מצבי חיים לכן, זה מסביר את גדולי הדורות שהקדוש הוא שתה לנו לאורך כל ההיסטוריה. אבל בסדר, הם לא היו נביאים, נכון, אבל הם היו ענקיים, הם היו... אדם יכול להשתחם במגבלות שלו, המגבלות של הדור שלו, המגבלות של ה-IQ שלו, המגבלות של קשיי הלמידה שלו. ככל שהוא מתגעגע, וככל שיותר מנסה להיזכר מאיפה הוא בא, ולאן הוא הולך, מה העבר שלו, מה עתיד. על ידי כך נמצא גם כן מילוי נשמה בהווה. אז זה חיים אחרים לגמרי, זה הווה, זה גלות שהיא הרבה פחות גלותית, זה גלות שקשורה... עם כל הסיפורים על רבי נחמן ועל הדרב, על בעל שם טוב, על אור חיים הקדוש, על ההשתוקקות שלהם להגיע לארץ ישראל. נכון, הדרב נורא רצה ולא הצליח, ורבי נחמן היה פה כמה? שבועיים? לא זוכר. מעט מאוד זמן, והבעל שם טוב לא הצליח. מה הצליח? רצה, לא רצה? יאללה, לא נכון. זה שהם רצו, זה אומר, זה געגוע כזה שהוא כל הזמן ברקע, זה געגוע שמשליך כל הזמן. אתה לא יכול להיות בחוץ לארץ בלי להתגעגע לארץ ישראל. לא, אז נעשה לך מבחן, איך קוראים מבחנים? מבחני מיצב. לבדוק את הרמה, תקבלו אותם ציונים, אבל מה חי לפנים? לכן כל גדול הדורות באמת יספרו סיפורים כשהם נורא רצו ונתקעו ומשהו לא הצליח. מה מספרים על הגרש? שהוא מחר את הקום, נסע לארץ ישראל. איפה נתקע? באיסטנבול? לא זוכר, סיפורים כאלה שאני לא יודע מה הדיוק ההיסטורי שבהם. סיפורים שלא יכול להיות, מישהו כמו הדרש, שלא ננסה להגיע לארצות. הוא לא יצליח, בסדר, אנחנו יודעים הוא לא יצליח, אין פה מה לעשות. יצליח או לא יצליח, אבל באמת הוא מתגעגע. וזה הבדל עצום, אם אתה חותר כל הזמן למשהו שאולי לא ריאלי, אז מה, אתה חותר אליו. ולכן סוף הפסקה, אם יבוא אדם לומר שהוא מוצא את כל מילוי ההורה של התורה והמצוות מצד מצב העובד לבדו, אל תשמע לו. סימנו שלא חדר לתוך עומק העניין של צפיית ישועה שרק בה תלויה גם כן שאלת פלפול החוכמה. אם יבוא אדם, הרב כותב אם יבוא אדם, זה נתקל בדברים כאלה. זה אחד המקומות הבודדים, שמה? שהרב מתווקע פה חזיתית עם מישהו, נכון? לא דרכו של הרב להגיד, להעלות דעות אחרות ולהסביר שם לא נכונות. הרב פה עומד מול מישהו. שוודאי הרב לא מצטט אותו במדויק, הוא אומר מילים אחרות. איזה תנועה גדולה בבית המדרש, שאם הרב מתייחס אליה, סימן שהיא מטרידה רבים, סימן שהרב רואה צורך להתייחס אליה. אם יבוא אדם לומר, אז זה לא המילים שהוא אומר, בואו ננסה להגיד בעברית שלנו מה הוא אומר. שהוא מוצא את כל מילוי ההוראה של התורה ומצורים את המצב ולבדו, שהתורה כמו שהיא נקלט בגלות, זה התורה. שלא צריך להתעסק, לא בלימודי אמונה, ולא יותר מדי במה היינו, ולא יותר מדי מה נהיה. שס במובן הפלפולי של המילה. רק בניגלה, רק בהלכות, רק בהגדרות של התנהגויות מעשיות. זה מוצא את כל מילוי ההוראה של התורה ומצוות, הכוונה שאיך שהתורה בגלות, כאיך שהתורה בליטה, זה התורה, אין יותר מזה. מניסיון להעצים מצבים שהם כל הכבוד להם, שבתוך הגלות הם עושים אפשר ללמוד תורה, זה באמת כל הכבוד. זה מה שהלבנה מהירה בזמנם, והם חיים בכל הכוח, מוסרים את הנפש של אותו מילוי. אבל אם מישהו מנסה להגדיר את זה כמצב אידיאלי, מי זה המישהו הזה? שוב, זה לא בעצם ספציפי, אבל זה ודאי תפיסה רגילה, שתמיד חכם, זה תמיד חכם שיודע טוב, הרבה סוגיות, חתיות בשס. זה מה שמגדיר, תמיד חכם, זה משהו. מי שמדקדק בדקדוקי מצוות, זה שכל התורה היא בעצם הוראות כאלה, טכניות, אין שום אור בעבר, שום, כן, בסדר, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס. מבט כזה שכופר בכל מה שכתוב בפסקה, פסקה בפסקה לא פשוטה, היא אומץ גדול. כן, משום שהרב כותב שאיך שאנחנו קולטים את התורה, ואיך שאנחנו קולטים את ההלכות, ואיך שאנחנו קולטים מה זה תפילין, זה משהו מאוד מזערי, אם כנסת ישראל לא מהירה בגודלה. ויש המון כיוונים כאלה שלוקחים את העולם המזערי הזה, והופכים אותו, מנסים לתאר אותו כעולם אידיאלי. אם רק תלמד למרה כל היום. מתקם את ההלכה, כל מה מדקדק. אז זה הכל, זה הכל. מילוי ההוראה מצד עצם ההווה לבדו. מצד מצב ההווה, סליחה, לבדו. אל תשמע, זאת אומרת שאנחנו באופן טבעי כן נשמעים. אנשים כאלה שככה ההתנהגות שלו הופכים אותם לאליהו הנביא קטן עליהם כבר. מייחסים להם איזו מוחלטות כזאת. רואים רק בדרך הזאת. אין יותר מזה. התורה לא... קודם כל גילוי התורה קשור לעמל הפרטי של בן שלתה, כמה אתה מתמיד, כמה אתה צדיק, כמה אתה מחבל את זה. זה לא קשור למצב כנסת ישראל בכלל. לכאורה, אמירות כאלה. אידיאליזציה של העיירה, אידיאליזציה של... אני מנסה לא לרדת לדרמה של מהדורת חדשות. וגם היום, גם היום, מציגים את היהדות בגולה כמשהו, כחלום מתוק של קדושה. כמו כל טכני זה לא נכון, מה לעשות? אתם יודעים שיש שני סופרים, אחד קוראים שלום עליכם, אחד קוראים לו מנדלי מוכר ספרים. מנדלי מוכר ספרים אני פחות, בתור ילד הייתי קורא את הסיפורים שלום עליכם. הוא מתאר את העיירה היהודית בצורה מאוד מאוד עלובה. עוני זוועתי. העיירה היהודית במזרח אירופה. עוני זוועתי מחפיר. וכמו במצרים, שעם ישראל יורד להם את שערי טומאה, כשרועצים ורוצצים מצל אלוקים שבאדם. כשהחיים, כשאימת החיים, כשהישרדות החיים היא כל כך קשה. כשהכל עוני קשה כל כך, וזה מגיע ל... מחלות, יתמות, שכול, פחדים נוראים, כל גול יכול להתעלם. יש איזה השלכות רוחניות, נפשיות, קשות מאוד. זה עם ישראל נגרר הרבה פחות אחרי בערות ותופעות סוציו-אקונומיות כאלה, פשע. אבל הוא מתאר את זה בצורה מאוד מאוד קשה. אז יש כאלה בעולם החרדי שיצאו נגדו ככה שהוא בא להכפיש את העיירה. אני בתור ילד זוכר שהדבר האחרון שהוא עשה זה בא להכפיש את העירה. אתה רואה שהוא מלא אהבה לעירה. הוא מלא אהבה, הוא צמח שם, הוא מתאר את הדמויות, הוא חודר לתוכם, הוא מזדהה עם הצער שלהם והכאב שלהם. הוא מתאר מציאות אמיתית, מה? אם יש למישהו ילד פגוע מוחית, והוא מספר סיפור, בסיפור הוא כותב שהוא פגוע מוחית, אז הוא לא אוהב אותו, הוא אוהב אותו מאוד, זה קשור, הוא אוהב אותו יותר מכולם. להכפיש ול... תשמע, אני לא רוצה פה להיכנס לוויכוחים שיש לנו, כי הם ויכוחים פוליטיים. מחרב כותב פה, ביותנו קשורים לאמונה, כל דבר חוק ומשפט. להיות קשורים לחוק ומשפט, להיות קשור לאמונה, בלי לעסוק באמונה, בלי לברר מושגי האמונה, בלי לשאול מה זה עם ישראל, בלי לשאול מה זה תורה ומצוות, בלי לשאול מה זה התנ"ך. מה זה התנ"ך? אני לא יכול לתת תשובות, תשובות. התנ"ך הוא גדול וענק, צריך לנסות. ועיקרי אמונה, שאצל הרמב"ם נקבעו בתוך ספר ההלכה, בתור מצוות בספר העשה, אצל הרמב"ם חילי גמר ראשון. מה שהרמב"ם כתב, אתם יודעים, הרמב"ם כתב את ספר ההלכה הגדול שלו. אז הדבר הראשון ברמב"ם זה ספר המדע. ספר המדע נמחק כמעט לגמרי מהשולחן ערוך. הדבר היחיד שנשאר מספר המדע בשולחן ערוך זה הלכות עבודת כוכבים. אבל הלכות יסודי התורה נמחק. הלכות דעות נמחק. מה זה נמחק? זה לא חלק מסדר היום של היהדות בגולה. זה שאתה מאמין, איך אומר הרמח"ל, אין לך מישהו שלא מבין שזה א' ב' של יהדות שאתה תאמין. ברור שאתה אמונה, אתה לא מאמין את הישוב. אבל זה כמו האמונה של סבתא של הרדב"ז, כמו שהוא כותב לרב זוצר. אני מאמינה בתימון וזהו. להניח את מושגי האמונה, איך שהם מקליטים בנו, וזהו. סבתא שלי האמינה, הלוואי עליי. באמת הלוואי עליי האמונה של סבתא של הרדב"ז מצד העוצמה שלו. מצד הבירור שלה, הגעגוע שלה, מצד מה שמופיע הלבנה, אז נשים צדקניות מלפני שלוש דורות הגיעו למצוא את זה עד תום, אבל להתייחס לזה כאל חלק מתהליך, כאל חלק מלבנה. האור שאתה רואה הוא רק איזה גילוי קטן של משהו הרבה יותר גדול. לחיות את ה... לנסות לגעת אל מה שאתה משיג בהווה אל... כאל הכל. זה נכון הכל, אתה לא תשיג בהווה יותר משהו, אבל דרך זה רק מעיין, זה רק מקור. כל הזמן לזכור את העבר וכל הזמן להגיע לעבר, כל הזמן להרוג אל העתיד. להרוג לעבר ולהרוג אל עתיד. כמו ספר הכוזרי. מה ספר הכוזרי עושה זה? ספר הכוזרי לא מלמד אותך כמעט הלכה אחת חדשה. בשלושת המאמרים השונים, מאמר רביעי זה כבר נוגע באנשים יותר גדולים. שלושת המאמרים השונים בספר הכוזרי, זה הדרכה. לאיך אתה חי תורה בכלל, הוא מראה לך במאמר ראשון שאני מדבר על עם ישראל ובמאמר שלי שאני מדבר על אחים. הוא מראה לך, הכל הוא יודע, נכון? איך ספר הכוזרי כותב? ספר הגנת הדת המושפלת. הדת המושפלת זה איך? עד שאנחנו תופסים את התורה של אנחנו המאמינים, תופסים את האופציה המושפלת. אנחנו בתוכנו המושפלת. אני רוצה לך. וספר ההגנה זה לא ספר, באמת זה לא פקסי, ויכוח עם נוצרי ולא ויכוח עם פילוסופי, ויכוח עם עצמנו. עם האופן השפל שבו אנחנו תופסים את האמונה. ורבי יהודה הלוי מנסה כל הזמן לראות מה זה עם ישראל, לפי התנ"ך. ועכשיו אנחנו, אבל אנחנו בגלות, אתה נכנס לתחיל אותו פונימט, אתה רואה אותו שוכב, אתה אומר, הבטלן הזה, הקורסת בטטה הזה, אז אתה אומר, אתה לא מבין כלום, הוא האדם הכי עוצמתי, עכשיו הוא פצוע. אם תדון אותו כמו בטלן, אתה לא תוכל לרפא אותו, אתה לא מבין מי הם איזה, נדבר מישהו עם עוצמות רצון, כוח סבל אדיר, עכשיו הוא פצוע, זאת לא יקרה, הוא שוכב. אתה מסתכל על האומה, ואתה חייב להיזכר, אבל לא יודע למי מתאר לאורך כל הדרך. התחל ישראל, מה זה ארץ ישראל, מה זה בית מקדש, מה זה דברים בסיסיים האלה, כשמזלזלים בארץ ישראל, מזלזלים בית מקדש, מזלזלים בגאולה. מזלזלים בציפית הנשואה. העיקר שני היהודי שכן, במסירות נפש, תורה ומצוות. זה החזון, זה הגאולה. אני לא רוצה לשפוט מישהו ספציפי, אני לא רוצה לחלק ציונים לאף אחד, אבל הרב רואה צורך כן להגיד את זה, זה אמירה נדירה, אתם זוכרים? נתן מעט, זורים מעט מאוד פעמים כאלה שהרב אל תשמע לו. הרב יוצא בקרב נגד מישהו. הוא אומר על הדברים כאלה, דברים קשים מאוד הרב כותב את זה. הרב כותב, סימנו שלא חדר לתוך עומק העניין של צפיית הישועה, שזה, אתה אומר, פחות מעניין אותו. כי יש רק דעה אחת בראשונה שצפייה לישועה זה מצוות עשה, נכון? זה הסמק, מצוריך, ספר מצוות קטן. רק הוא דורש צפיית ישועה בצפיית מצוות. אבל הרב כותב שרק בה תלויה גם כן שאלה פלפולי החוכמה. הגמרא של שבת, שאחרי 120, שואלים אותנו. ציפיתי לישועה, נסת לדעת חוכמה, ציפיתי לישועה, נסת לדעת האמונה, פלפלת בחוכמה. פלפלת בחוכמה, יש כאלה שמעמידים את כל הצדיקות, את כל, תמיד חם זה אחד שפלפל בחוכמה. תמיד חם זה אחד של ש"ס, ופוסקים שזה ברור, הרב יצא לכל ימיו, את מדע עצומה, ברור. אבל הצפייה לישועה, תראו מה הוא כותב, רק בה תלויה היא שאלת טיפול החוכמה. וככל שאלה אתם צפית לישועה, נהיה צפייה, שאלה יותר זניחה, אז כבר לא מעניין, לא ישאלו אותך את השאלה הבא כביכול. פלפלת בחוכמה, שזה ערך מתוך צפייה לצפייה לישועה. פלפלת בחוכמה, זה הדמות של התלמיד חכם הזה, הלמדן הזה. מקיים מצוות זה שעשו כולו בנגלה, יש ערך לנגלה מתוך צפית לישועה. ואם צפיית הישועה היא קטנה מאוד, אז כתוב פה דברים כואבים, אנחנו לא רוצים לחלק ציונים לא טובים לאנשים אחרים, אבל הרב כותב את זה, אנחנו בעיקר הולכים את זה כמשמעות עלינו. הנפש מאוד מאוד נמשכת הרבה פעמים ללמוד תורה, בגלל שהעולם בחוץ מכוער וגס ויצרי ותחרותי, והעולם בחוץ הוא לא מאיר פנים, והעולם בחוץ הוא יש בו הרבה שקר, ואז הנפש נתפסת בלימוד תורה כמו מקלט, כמו מפלט, כמו יאללה נזרוק את כל העולם הזה, ייאוש מהעולם הזה, לפחות נהיה צדיקים. ולא נהיה משמש מילה קריירה, לפעמים זה נתפס ככה. אם אין צפיית ישועה, אם אין יכולת להביט על החיים, על איך רצון לחיים, אבל היום אנחנו חיים בדור שבאמת אפשר בצורה מאוד מאוד מוקטנת, בצורה מאוד חלקית, היום. היום הלבנה ברוך השם הרבה יותר מלאה, שתבר שמה. אז ברור שמבחינה רוחנית גם יש כישרון להרבה יותר גדול. בכל מצב שלא יהיה, אנחנו נקבל רק את מה שאפשר לעשות, ואולי טכנית זה מה שאפשר לעשות. אבל אם לא נהיה עסוקים בערגה, אם לא נטפס ונעלה ונעמיק את הקשר לעבר ולעתיד, הוא סוגר אמונה. אנחנו מתגעגעים. ושוב, אם נצייך מבחינתנו, הדרך שלנו מושלמת והכיוון שלנו מושלם, וככה תעשה. ומי שישנה משהו, אז הוא מתייחס אליו כאילו פושע שמגיע. מתייחס אליו, זה גם אחד הביטויים. להתייחס אל מה שיש לך כאילו הוא דבר טוטלי. אסור לשנות כלום, אנחנו לא מבינים כלום. יש הרבה דיבורים כאלה במקומות של תורה. שיש לנו רק מסורת וירידת הדורות. יש ירידת הדורות, יש גם הרבה עליית הדורות. איפה כתוב ירידת הדורות? במובן הזה, יש הרבה ירידה ויש הרבה עלייה, יש לבנה, אז מה, גם כשאנחנו יורדים, אז בגילוי אנחנו יורדים, בפועל אנחנו מתקדמים לקראת עלייה שהיא הרבה יותר גדולה מהמקום שלנו ירדנו. אז אם יבוא אדם לומר שהוא מוצא את כל מילוי התורה של תורה מצוין צד עצם הרבה לבדו, אל תשמע, אל תשמע, אל תאמין לו, אל תעיז בדעתך להתפתות לו. הוא מחוק, מה זה סימן של ירד לתוך המקן שצריכה להיות? צריכה להיות שואל זה ככה. בפסקה השנייה באורות, נכון? זה הרב, בפסקה הראשונה הרב מדבר בצפיית הישוע. גם שם הוא מתווכח עם מישהו. ספר האורות גם מתחיל בוויכוח. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כי אנחנו נתנו לתור אמצעי למטרה שהתאגדו את כלי לחמי רחמי רחמי. הוא שולל מישהו. הוא מתווכח עם מישהו, מתווכח עם רעיון. מישהו שמבין. שבאמת אני יכול להיות תורה המצוות, היינו 2,000 שנה בלי ארץ ישראל, אני עוד 2,000 שנה בלי ארץ ישראל. אתה תמיד חכם גדול שאמר את זה, מנהיג גדול של עולם החרדי. רב ציודה קרא לו המבולבל המבלבל. מבולבל זה מחלה מאוד מאוד קשה. וככה רב ציודה קרא לו. רב ציודה דבר, כן, מצוות לא בארץ, כן, איפה. מי שמבין את זה ככה, אז השורה האחרונה, פסקה א' היא האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, מאיפה אפשר לשאוב כוח כדי לחיות בגולה? רק מצד עומק שיקורו בארץ ישראל, ומתקווה את ארץ ישראל לקבל תמיד כל כמותה עצמי. אין דבר כזה בלי ארץ ישראל, אין דבר כזה בלי התנך, אין דבר כזה בלי העתיד, בלי הגאולה. מה זה העתיד? העתיד זה הישועה. צפיית הישועה, כמו שהרב זצ"ל היה אומר, אפשר לקרוא את זה ציפיית הישועה, זה ציפית על הישועה, אפשר לקרוא את זה צפיית הישועה. לא רוצה לדעת לקרוא את זה צפיית הישועה. לצפות, לצפות זה לחכות. לצפות זה לראות. לראות איך בתוך ההווה הרחוק, איך הוא מחובר לעתיד. איך הגאולה צומחת מתוך המציאות כבר עכשיו. איך שזה כל מיני נקודות קטנות, גרעניות, מסובכות, שהם מובילים את העתיד. אם אלה להעצים אותם, לחזק אותם, לברור אותם. אז כדי להעמיד גלות חייבים להיות עסוקים בגעגוע לארץ ישראל, לנסות לבנות שפעם המשיח יבוא, והיום המשיח יבוא שיבוא, יבוא בישוע, אתה רואה אנשים שממשיכים להגיד זה עד היום, שהגאולה צריכה להיות ניסית לגמרי, הם נהיים מזויים יותר ויותר, מתחפים, מטורפים לשם, שמפגינים ביחד עם האיראנים, אני יודע, אלה שעושים פגעות נגד מדינת ישראל, עם לבוש של, הוא יכול לראה שמיים. להגדיר יהדות שהיא לא קשורה לארץ ישראל. זה התמוטט. זה התמוטט. זה מסובך מאוד היום. תדעו לכם שבכל 2000 שנות גלות, באמת יהודים רצו לבוא לארץ ולא יכלו. היו לנו עושים. היה מסובך מאוד לבוא לארץ. היום למה לא לבוא לארץ ישראל? זה לא פשוט בכלל. זה לא פשוט. למה יהודי שחי בארצות צבאות לא יבוא לארץ? אני לא דן אותו, אני לא ממקומו. אני מבין שזה דורש המון מסירות נפש, כלכלית, חברתית, נפשית. באמת כל מי שעולה מהארצות כאלה, מדינת ישראל, זו אדם ענק. אחד מיניים, כתרי מיניים, כמו שהמגמרא אומרת. הוא אדם ענק, באמת אני מוריד את הכל בפניו. אבל היום זו שאלה מאוד מאוד לא פשוטה, שאלה שהיא מפחידה, מה זו שאלה? אני לא בא לבטענו, זה מפחיד. בסדר, זה שקרקש מפייסים את המצפון שלהם, שהם תורמים הרבה כסף. זה משהו, ברור שההגעה של כל יהודי לפה שווה לנוח אותו מכל המיליונים שהוא יתרום. אנחנו מעדיפים את יהדות ארצות הברית פה בלי הכסף שלה מאשר שם עם הכסף. זה בכלל לא שאלה של נושא. לחיות בחוץ, לחיות בחוץ, לחיות בגלות, זה רק בגלל שבאמת תחזן העיניך. תחזן העיניים, שפחה יצאו מרחם, יש מצבים שזה נאמר בקושי כוונה. יש מצבים שזה נאמר בצוף הזרזירו, זה נאמר, זה נאמר ונאמר ונאמר ולא מפסיקים. תפיית הישועה היא כוח המעמיד של יהדות הגלותית, היות של יהדות ישראל היא הישועה בעצמה, זה כבר עובד. אז אם בא מישהו אומר, הוא לא אומר את המילים, שהוא לא אומר את המילים שהרב עכשיו נותן לו בפה. אבל הוא מתנהג בצורה כזאת של עזוב גאולה, אנחנו לא עסוקים בזה, לא עסוקים בעתיד, לא עסוקים בעבר. תראה מיצוס. אז אל תשמע לו, אל תקבל. לא שזה הרב לא אומר, זה לא הדרך שלך. הרב אומר, זה גם לא הדרך שלו. כל פלפול החוכמה שלו מוטל בסימן שאלה עמוק מאוד. זה פסקה חריפה, אני מרגיש. כן.
אבל ציפית לישועה, איך אפשר לקרוא לזה? צריך לקרוא, צפית. במקור, ציפיית הישועה היא לעתיד, או ציפיית הישועה היא הווה? שהאדם בא לבית דין של מעלה, אז שואלים אותו אם הוא חלם שהעתיד כאילו יהיה. ויכול להיות באמת שלפני 500 שנה הוא לא... הוא כן, הוא ציפה לישועה, הוא לא ראה אותה, הוא באמת היה בגלות, אבל כאילו, מה שאני בעצם רוצה להגיד, שאולי ציפייה זה, זה מאוד קשה לראות את זה קורה.
נכון.
כאילו זה... אז כאילו, למה... מה זאת אומרת שהוא לא חדר לעומק?
עד עכשיו לא הבנתי מה אתה שואל.
אני כאילו לא מבין מה הסימן פה שהוא לא חדר לעומק בגלל שהוא אומר שהוא...
מי שאומר זה לא התפקיד שלנו. מי שאומר אנחנו קטנים, אנחנו לא מבינים כלום. זה לא העסק שלנו. זה כמו תנ"ך. כשאתה לומד תנ"ך אנחנו צריכים דברים מאוד מאוד קשים. כי יש סכנה באמת שתלמד זה בגובה העיניים. אם אתה לומד בגובה העיניים אז זה עדיף. מרובה כלכלתך על תקנתך. אתה אומר, התנ"ך לא יכול להיות לא רלוונטי, התנ"ך חייב להיות ספר, הספר המרכזי בחייו של כל יהודי, ואת האוצרות שלו שואב מהתנ"ך. בגלל זה ניגשים לתנ"ך, מתחילים לפרק אותו, מתחילים לדון בדמויות שלו, ועושים את זה כמו שדנים בדמויות בספריו של שלום עליכם. אז זה חרפה. אין לך מה לצפות לישועה, לאיזה ישועה יש לך לצפות? אין כמוך, אין כמונו. אז יש כאלה שמאושרים בזה בשמחה גדולה, משום שעד עכשיו התנ"ך היה ספר משעמם. ספר עתיק. ספר שלמדתי אותו ברמה של דן אלי, ופתאום הוא מנתח את פרשה מסוימת, וואו, זה כמו... זה כמו שער הגנון, זה דמויות, זה מורכבות, זה... מאבקים מסתרים ואינטריגיות, זה מסובך, זה מורכב, יצירת מופת. אז אולי על זה צריך לבכות יותר מאשר לשמוח, משום שזה לא גדלותו של התנ"ך, שגם הוא ראוי להישמר ביום אחד ניתן לו פרס נובל לספרות ומחבר התנ"ך, אז תקום את משהו כזה. אז זה יוצר בעיה גדולה מצד אחד. מצד שני, יש בעיה שגדולה לא פחות, אני לא בא לשפוט. שהתנ"ך לא רלוונטי. לא מתעסקים בו, לא מסוגלים להתעסק בו, אתה לא תבין שום דבר. יכול להיות שהם צודקים. אתה יודע מה, מי שצודק שיבכה כשהוא אומר את זה. שיבכה. תמיד איזו בושה וחרפה שאני לא יכול לנתח את מערכת היחסים של יצחק ורבקה. הסכנה אדירה שתנתח את מערכת היחסים של יצחק ורבקה, נכון? למה? כי יצחק חושב שסבתא מגיעות הברכות, ורבקה חושבת של יעקב, אז כל זוג נורמלי, נשאר הולך לבעלה ואומרת לו, הלו, יצחק, טוב עם מה אתה מדבר, נכון? יצחק, רבקה לא מדבר, רבקה הולכת ועוזרת ליעקב לעבוד על אבא שלו, נכון? מתאים לכם ככה שאשתך תעשה לך? אז אם אתה מוביל את זה מערכת יחסים, ואתה אומר שפעם רבקה שברה ציץ שיצחק נורא אהב והוא כעס עליה ומאז הם ברוגז, תחיל להגיד כל מיני דברים הזויים מטופשים. אז יופי, יש מי שאתה שיר אומר, וואו, חשבתי מורכבות, מדהים לי, אולי גם אני יצחק, אולי גם אשתי רבקה, גם אנחנו לא מדברים. יכול להיות, גם היא עובדת עליי. אז כדאי להתחיל לבכות באמת מעכשיו, זה לתמת כל הכל. יש מצד שני להגיד, יצחק רבקה, אתה לא מבין כלום, אתה באמת לא מבין כלום. אבל זה יצחק מרבקה זה אתה, זה הנשמה שלך. זה הנשמה שלך, אז אתה לא יכול לא להתגעגע לי. אתה לא יכול להתגעגע לי לרצות. ובאמת, כשאתה ניגש ככה לדברים, אז באופן טבעי, הנפש שלך לא תקלוט אמירות זולות וקטנות. ורק דברים גדולים יסבירו אותה. לא תוכל לשמוע שמישהו הופך את רבקה ויצחק למערכת יחסים אנושית רגילה של התקופה של ימינו. אני חושב שמה שיעור אחד, לתנך חשוב, יכול להיות שאתה באמת, זה קשה מאוד, יכול להיות זה מסובך, אבל להגיד, אין אפשרות מה שלא תגיד, זה דבר שטות מעין כמוהו, זה חלק אחר שנמצא בעם ישראל. אז, אז, אז להגיד למה טועים אלה שהולכים בכיוון אחד, זה חלק קטן מהעבודה, למה טועים, צד שני, מה כואב להם? באמת לא יכול להיות שהתנך יהפך לאיזה ספר ש... שאולי הרבה יודעים אותו בעל פה, אבל אף אחד לא יודע מה הקשר בין פסוק לפסוק. היחס לתנך, היחס לאישי חזון. לא רק להגיד מה אמר בי עקיבא, ללמוד את האישיות שלו, ללמוד את הדמות שלו. מי אתה שאתה מעיז? מי אני שמעיז? השס כתב לי, נכון? השס כתב לי סיפורים עליו. איך אני מעיז? לא עולים לעסוק בהם. לא עולים לי, השס כתב לי סיפורים על בי הקבר רחל, בדיוק בשביל שאני יודע, זה הם כמוני, אני כמוהם. מה זה כמוהם? בסגולה, כן. אין נמצאים במצב שהירח מאיר הרבה יותר. אין נמצא שמצב הירח מאיר הרבה פחות, אבל אני אותו ירח. אני אותו ירח. מעולם לא ראית לך מבגינתה של הרבה, מצד הלבנה, הירח תמיד מלא. יבוא אדם לומר שמוצאת כל מילוי של התורה מצוות, אבל זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. להגיד שאין טעמי מצוות, והכל גזירות כתוב, שאנחנו לא מבינים כלום, זה לא חשוב. זה פשט ההלכה, מה זה משנה, כן הגיוני, לא הגיוני, כן מובן, לא מובן. אין אור מלא של הלך נפש. זה בכלל לא קשור להלך נפש. תימחק וזהו, תימחק, 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 תימחק. יש! אין אדם, אין דברי תורה מתקיימים בו, אין כאן ממית עצמה בעולה של תורה, יש כאילו, יש, זה כיף, בואו נמות. איפה שיש שם כישרון וכוח חיים, גודעים אותו בהתלהבות, מתוך שנאת החיים, וגועל מהחיים, ותיאוב של החיים. כשאור מלא של הלך נפש, הגעגוע לעבר והצפייה לעתיד, הם מאירים את ההווה, מתייחסים אליך בצורה ביותר מרוממת, בצורה ביותר טהורה, בצורה ביותר גדולה, בלי להתחמק מכל החולשות והבעיות שלך, בלי להסתיר אותן. בוודאי. אז יבוא אדם לומר שהוא מוצא, אל תאמין לו שהוא מוצא, לא אתה תמצא. אל תאמין לו, יש שם איזה שקר פנימי, משהו פה לא מחזיק. פלפול התורה תלוי בצפיית הישועה. ואם פלפול התורה הוא אמיתי, סימן שמה? סימן שבתי המדרשות האלה ילכו וישובו גם אל צפיית הישועה. גם באופן פוליטי אסור להכניס ספרים מסוימים לבית המדרש או לישיבה. פלפול חוכמה זה לא סעיפי משנה. באוטו אפשר לבדוק את הקרבורטור, אפשר לבדוק את המנוע, אפשר לבדוק את המסבים. כל מערכת עומדת שלי עצמה, אפשר להבחר רק ראש מנוע. בקשר אלוקים אי אפשר, זה בסדר, זה מידות הוא טוב באמונה או גרוע. זה לא עובד ככה. פלפול החוכמה תלוי, ככה רב מחדש, זה לא כתוב פשוט גמר. רק בה תלויה, השאלה היא, זה ראשונה, לא ראשונה כי זה השאלה הכי קריטית, זה ראשונה כי זה השאלה שמעניקה משמעות להכל. אם אנחנו לא מתגעגעים לארץ ישראל, אז זה הספר, זה הספר שעליו בנויה הספרה הזאת. שתהיו מצוינים בהם, שלא עם הישראל מחויבים בתפילין ומזוות בחוץ, אז שיהיו מצוינים ששובו לארץ ישראל. ואם אני מניח תפילין עכשיו בליטה, לא מתוך געגוע לתחייה ולא מתוך געגוע לישועה. אז אני לא כל כך, הנחתי תפילין. ממש לא כל כך, הנחתי תפילין, למרות שהקפדתי על כל שיטות הראשונות. אני קולט את העולם כפי שהוא. אמרתי לכם, היום להחזיק את היהדות בגולה. עוד שאנוסים, יכול להיות שאין להם כוח, זה בסדר. אם מישהו אנוס מקובל, להחזיק אותו אידאה, זה מסוכן מאוד מאוד. פסקה מלאת אור, פסקה מלאת שמחה, פסקה, הרב לא בא להתווכח איתו, הרב בא לעזור לנו לפוס כנפיים. להשקיע בזה, בטח. מה זה אדם חייב לקרוא שני מקרא ואחד תרגום זה? זה לא עונש, זה כל אדם ישראל חייב להיות שגרא דלישנא, חייב להיות שטוף על לשונו, חוץ מקראת התורה, להשתדל, שיש שני מקרא ואחד תרגום בתוך קראתו. שהפסוקים האלה יהיו, נוצר התרבות שלך, תהיה שם, תהיה סוג בדמויות, תקשיב להם, כל אחד לפי רמתו, כל אחד לפי רמתו, גגע להם. אתה ילד שלהם, והם האבות שלך, ואם אתה ילד שלהם, אז כשתגדל, תהיה דומה לאבא. במה שמעניין אותם, לא יודע איזה אורך האף של אברהם בנימין. אבל האור זה אמונה, התקווה, הגבורה, געגוע לקודש, מלחמה למען הטוב. וזה אנחנו ילדים שלהם. עכשיו זה מופיע. תלוי לפי מילואי הלבנה. עכשיו זה מופיע מאוד ברוך השם. חיילי צהל. כמו הגדוד של אברהם אבינו. אנחנו נלחם בארבעת המלכים, ברשע ובפשע ובתינוקת הזאת. עם ישראל יש הרבה חיים ברוך השם, אבל זה מה שאנחנו באמת. וכשאתה זוכר מאיפה באת, אז זוכר לאן אתה הולך. אז אתה יודע, זה עובר אחר לגמרי. זה עובר שמשמש כמקור, העובר הזה משמש כמעיין שדרכו שופעים הרבה יותר כוחות וגדולה, ואז יש לך כוח והרבה יותר שמחה למצות את העובר ולהוליך אותו אל הנצח. לכן שתי הפסקות הבאות הם, אני חושב, אולי שלושת הפסקות הבאות הם שייכות לחינוך, לאיך מחנכים, איך מובילים אותו. טוב, ידידיי.